פרק י"ג, פסוק י"ט. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשבע אשביע לבני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. אומר רש"י, אשבע אשביע אשביעם, שישביעו לבניהם. ולמה לא השביע לבניו שיישאו מארץ כנען מיד? כמו שהשביע יעקב שאמר, תביאו אותי לארץ ישראל מיד, למה היה צריך לחכות שעד שבני ישראל יעלו כך 40 שנה? אמר יוסף, אני שליט הייתי במצרים, והיה סיפק בידי לעשות. אבל בניי לא יניחו מצרים לעשות, הוא כבר ידע את העתיד. יוסף הצדיק, הוא ידע לקראת מה הם הולכים. לכך ישביעם, לכשיגאלו ויצאו משם שיישאו. צריך להבין, האנשים ברמה של יוסף הצדיק, הראייה שלהם היא לא רק עכשווית. הם לא מסתכלים רק על עכשיו. הם רואים גם את העתיד. העתיד והעכשיו זה קשור אחד לשני. אז הם רואים בדיוק מה יקרה בעם ישראל בעוד 100 שנה, 200 שנה, יוסף הצדיק, הוא ראה את הדברים, ולכן הוא השביע אותם. והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, לאחיו השביעתם. למדנו שאף עצמות כל השבטים אלו עמהן, שנאמר איתכם, יחד איתכם. המילה עצמות, עצמות, הוא מרמד לנו גם מילה, המילה עצמות. עצמות ועצמות זה אותן אותיות. יוסף הצדיק, יש מה שנקרא יוסף האדם, אבל יש מה שנקרא עצמות יוסף. עצמות יוסף זה כמו משיח בן יוסף, משיח בן דוד. יוסף, יש לו תפקיד, יש לו, זה לא רק סתם בן אדם, יש לו תפקיד, פונקציה. מה היה התפקיד שלו? הוא היה שר הכלכלה, שר האוצר במצרים, נתן קיום גם למצרים, אבל בראש ובראשונה לאחים שלו. במצרים. אומרים גם בדור שלנו, זה דור של משיח בן יוסף. למה? כי גם בדור שלנו, השאלה הקיומית, הכלכלית, הביטחונית, הדברים האלה, זה הדברים הכי חשובים בדור שלנו. כרגע, כמובן, מתוך זה תשמח הנשמה הגדולה, משיח בן דוד וכל הדברים האלה. אז זה מה שעליתם את עצמותי. אתם באים לארץ ישראל, קחו אתכם איתי. את מידתו של יוסף הצדיק. אנחנו בשניות. בשביעית. אנחנו עוסקים בעניין הזה של האיסור, אנחנו עוסקים באיסור של סקילה, לסקול את השדה, הכוונה היא להוריד את העבדים מהשדה על מנת לאבד אותם, ובשביעית הדבר הזה בשנת השמיטה זה אסור. אבני כתף באות מכל מקום. מה זה אבני כתף? אבנים שנושאים אותם בכתף. זאת אומרת, לא אבנים קטנות. זה נושאים מכל מקום, באות מכל מקום, ניטלות בשביעית מכל שדה, אפילו מתוך שלו, שהכל יודעים שאבנים לא ניטלות לבניין ולא לתיקון השדה. בדרך כלל, אבנים בסדר גודל כזה, הם לוקחים אותם לבנות בית, אבל לא בשביל לתקן את השדה. לכן הוא אומר, אבני כתף באות מכל מקום. והקבלן מביא מכל מקום. הקבלן, הכוונה, מה שנקרא היום קבלן. קבלן שמעשה, קבלן זה קבלן של בניין, שהוא בונה בתים. אז אם הוא רואים שהוא קבלן, למה הוא אוסף אבנים? לא לתקן את השדה, הוא צריך את האבנים האלה לבנות את הבתים. מביא מכל מקום, מותר לו ליטול גם אבנים שהן קטנות מאבני כתף, אפילו משדהו שלו, לפי שידוע שהוא נוטלן לבניין, כי הוא קבלן. זה מקצוע שלו. ומה זה אבני כתף? מה הכוונה? ואלו הן אבני כתף. כל שאינו יכול להיטל ביד אחת. ממש אבן שאתה לא יכול להרים ביד אחת, אתה צריך שזה שתי ידיים, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, כל שניטלות שתיים שלוש על הכתף. זאת אומרת, שאלה מה הגודל של אבני כתף. כן, אומר, מסביר כאן הרב קהתי, אלו אבנים נקראות אבני כתף, כל שאינו יכול להינטל באחת יד, אכן שאין אדם יכול להתלה ביד אחת, נקראות אבני כתף. ורבי מאיר, שדעתו אבני כתף, היינו שכל אחת מהן היא אבן כבדה. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, לשון רבים, היינו שכל שהן ניטלות שתיים שלוש על הכתף, זה מקל יותר, כן, רבי יוסי. ששתיים שלוש אדם נוטל מהן על כתפו. אבל אחר כך רבי יוסי...
מה הכוונה שלך שהוא?
הוא לוקח שתיים שלוש אבנים על הכתף. אורות, 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 אורות. דף נון. גימל, אני גימל. בדף מ"ב למטה. סבלנות. מישהו יש לו כאן סבלנות? סבלנות, זה מידה טובה. אבל לא רק סבלנות מבחינה אישית, שאדם חי בחברה, במשפחה, זה מידת סבלנות. מי שאין לו סבלנות, סבלנות זה גם סובל. מי שאין לו סבלנות, הוא סובל, וגם מי שמסביבו סובל, סובל הרבה מאוד. אז הוא אומר כאן, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה, הממתקת את כל הדינים ובנה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, יוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותקופה. אתה רוצה בשביל להעניג ציבור, ציבור או משפחה, זה לא משנה, צריך סבלנות גדולה. למה? כי הדעות הן שונות. אפילו במשפחה יש דעות שונות. אם אין לך סבלנות לשונה, אז במקום סבלנות יש מריבות. סבלנות. אותו דבר אומר לגבי חברה, ציבור, עם. מנהיג צריך להיות סבלן. כמו משה רבנו, שהוא סובל את כולם. למרות שהדעות האלה ודעות כאלה וחולקים עליו וכל הדברים האלה. הוא סובל. יש בו... לכן אומרים, משה רבנו היה ענב מכל אדם, מה שאומר שתי מילים, שפלן וסבלן. לא אומרים שמשה רבנו היה חכם מכולם, היה חכם. והיה גם נביא, גדול הנביא. אומרים שהיה ענב מכל אדם. ענב זה סבלן. מי שיש לו מידת הסבלנות, הוא מושם. מי שאין לו סבלנות, מה הוא? נזכה. למה הוא נתקל עם כולם? נכון או לא? אני שואל אתכם, איך אתם יודעים? הבית ספר הכי טוב זה החיים עצמם. החיים זה הבית ספר הכי טוב. אז זה מה שהוא אומר. להנהיג ציבור צריך הרבה סבלנות. שתהיה הסבלנות צריך מידה, הוא קורא לזה מידת החסידות הגדולה. אדם צריך להיות חסיד. חסיד זה אדם טוב. היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותקופה. דהיינו, כמו שהקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו, ככה גם אנחנו צריכים ללכת במידותיו. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, ראינו אנשים צדיקים, אנשים חסידים גדולים, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית, שמבינים שהאלוקים באמת הוא טוב לכל, והחיים האלוקים ממלאים את כל הוויתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה. זאת אומרת, האומה היא מכירה מי הם המנהיגים הרוחניים שלה. הם יודעים שאם יש כאלה אנשים גדולים, בעלי שער רוח, צדיקים, אנשי חסד וכל הדברים האלה, אז היא מנהלת את החיים שלה הכלליים, הכלכליים ואחרים בצורה יותר רגועה נאמר. אבל אם לא, מה המשל דומה לעדר? אם העדר יודע שבראשו עומד רואה, נאמן, טוב, כל זה, הכבשים, העזים, כולם רגועים. אבל אם פתאום מסתבר שהכבשים אפילו מרגישים שאין להם רואה, אין מי שיעניג אותם, יכוון אותם, זה בלגן, איזה מתח, איזה... גם כאן הוא באותו דבר. בטוחה היא האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ואותם מנהיגים יחידים חסידים, ועצמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכי המעשים, עולם העשייה, כלכלה, ביטחון, חברה, כל הדברים האלה. היא רגועה, למה? בראש המערכת עומדים אנשים טובים, בלי כל חרדה פנימית, שמא יתייבש לשדה ויחרב מעין רוחניותה. הנותן לה את כוח נשמתה, הוא מהווה את אידיאליה ועושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. כן, המנהיגות קודם כל וראש הראשונה צריכה להיות המנהיגים של אנשים חסידים, אנשים טובים ואנשים מושחתים חס ושלום, הדברים כאלה. אז במילא גם האומה השקטה ורגועה ועושה את כל מה שעושה ב... בשלווה, בשקט, בלי מתח, בלי עצבנות. זה נכון או לא? במיוחד ערב הבחירות. לבחור אנשים צדיקים.